רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
פרק בחסות MyHeritage, המובילה העולמית בהיסטוריה משפחתית ובדיקות DNA, המגייסת מפתחים וחוקרים במגוון תחומים. עשרות מיליוני בני אדם בכל רחבי העולם נעזרים במערכת של MyHeritage כדי ללמוד עוד על עצמם ועל המורשת המשפחתית שלהם בעזרת עשרות מיליוני עצי משפחה מפורטים ומיליארדי פריטי מידע ארכיוני ורשומות גנטיות. ב-MyHeritage תמצאו את האתגרים שתמיד חלמתם עליהם. ה-cutting edge של טכנולוגיית הווב, ביג דאטה ומובייל, בשילוב גנטיקה וביו-אינפורמטיקה שמשפיעים על לקוחותיה של MyHeritage ברמה האנושית העמוקה ביותר. מפתחי ווב ובק-אנד, אנדרואיד, ביו-אינפורמטיקאים, אנשי BI, דאטה ו-HR, MyHeritage מחפשת אתכם. בקרו ב-careers.myheritage.com כדי לצפות ברשימת המשרות הפתוחות והגישו את קורות החיים שלכם. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. careers.myheritage.com. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. ב-18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן היום מעיין דרמר. שלום מעיין.
שלום.
רגע, איפה אתה? אתה בעצם לא באולפן.
רגע, יש לנו יש לנו דילי קטן.
יש דילי גדול אפילו, אני מסתכל על הכיסא מולי איפה שהיית אמור להיות והכיסא ריק. איפה אתה?
אני נמצא כ-14 אלף קילומטר ממך, אני נמצא במלבורן, אוסטרליה.
קטן, אני מחכה לך פה, תגיע.
מגניב.
מעיין ואני מנסים דבר חדש, למיטב ידיעתי זאת הפעם הראשונה שעושים את זה ברשת פודקאסט ישראל, בוודאי פעם ראשונה בפודקאסט שלנו. אנחנו מקליטים דרך גוגל הנגאוט. רצינו לדבר עם מעיין, הוא מהנדס שעושה דברים סופר מגניבים, אבל הוא גר באוסטרליה במלבורן.
נכון.
עיר קטנה שוכנת לחוף ימים, ולא רצינו לוותר על זה. פעם הבאה שהוא מגיע לביקור מולדת זה מתוכנן לשלהי 2021. לכן ביקשנו ממעיין להצטרף אלינו דרך הנגאוט. מה שעשינו מבחינה טכנית הוא ניסיון, אני מקליט באולפן הרגיל שלנו בבית עושים היסטוריה ברמת גן, ומעיין פתח מיקרופון שנראה מקצועי במיוחד, בדירתו אשר במלבורן, הוא מקליט את עצמו ואני מקליט את עצמי, וזה משאיר את ניר עורך הפלא שלנו לתקן אחר כך את מה שייצא ולהוציא מזה מוצר. ספרו לנו מאזינים איך זה נשמע. אז בואו נתחיל שוב, מעיין. שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן עם סניף קטן במלבורן. אני ארנון זמיר ואיתי דרך ההנגאוט, מעיין דרמר. שלום מעיין.
שלום.
מעיין הוא מהנדס אביוניקה ו-Safety Critical Devices Engineer. כשהכרנו עוד בישראל, מעיין עבד בתעשייה האווירית, היום עובד בחברה שנקראת היידריקס במלבורן. יכול לתת לנו 2.5 מילים על החברה ועל הניסיון שלך ועל מה אתה עושה?
כן, בשמחה. היידריקס זאת חברה שמתעסקת ב-Safety Critical Devices. זה מעין שם כולל לדווייסים, התקנים, שצריכים ממש לעבוד בלי להיכשל. Safety Critical. זה יכול להיות ממערכות של aerospace, מערכות של מטוסים, מזלטים, תעופה אזרחית, תעופה צבאית, דיפנס למיניהם, ריילווי סיגנלינג סיסטם, מערכות של ניתוב רכבות, אוטומוטיב ומדיקל דווייס. כלומר, כל דבר שיש לו איזושהי נגיעה מאוד קריטית לחיי אדם.
סליחה על השאלה, אבל כל מערכת צריכה לא להיכשל אף פעם. גם כשאני סתם מתניע את האוטו, אם הוא לא יתניע או לא ייסע לכיוון הנכון או משהו לא יעבוד, המערכת לא עובדת.
יפה, נגעת פה בנקודה יפה, שכבר במה שאמרת יש בעצם, אפשר לחלק את זה לשתיים, התנעת את האוטו והוא לא הניע, אז לא קרה, לארנון כלום, כל עוד הוא לא היה צריך לברוח מאיזה הרגש מתפרץ. ודבר שני, אמרת, פתאום הוא יישא לכיוון הלא נכון. אז כרגע יש פה איזשהו כשל שהוא כן מסכן חיי אדם. אז בואו אפילו ניקח את זה לדוגמה יותר קיצונית, אין שום דבר רע שאני, או אין שום דבר נורא, והיום אם אני מנסה להיכנס לוויינט ואני לא מצליח, אף אחד לא ייפגע מזה, יש כן משהו נורא והיום, אם אני עכשיו בבית חולים ומנסה להגיע לפרטים של פציינט שהוא במצוקה מולי.
אני מבין. זאת אומרת, אפילו באוטו אתה עושה הפרדה בין מערכות safety critical כמו היגוי, או אני מניח בלמים, לבין מערכות שהן לא safety critical כמו היכולת להתניע כשבא לי, או לפתוח את הרדיו.
בדיוק. רדיו ומערכות היגוי לדוגמה זה דוגמה מצוינת, או אם אתה במטוס, זה המולטימדיה והטיסה עצמה.
והסיבה שחשבנו שיהיה מעניין לשוחח בפודקאסט, היא שיש קווים מחברים מאוד מעניינים בין העבודה שעשית בפיתוח מערכות לצרכים ביטחוניים בקריירה הקודמת שלך, לבין העבודה שאתה עושה כיום, בעיקר לצרכים של פיתוח מוצרים רפואיים. אני צודק?
כן, זה קו ישיר שסוג של חצי נאלצתי להיכנס אליו בגלל בגלל שפשוט עברתי לאוסטרליה, ולשמחתי גיליתי עולם מדהים ברגע שהתחלתי לעבוד בהיידריקס.
לפני שניכנס בדיוק לקווים המחברים, יכול לתת לנו דוגמאות של מוצרים או פרויקטים שעבדת עליהם שממחישים את מה שקראת safety critical devices?
כן, אפשר ואי אפשר, שזה קצת מצחיק. רוב המקומות והלקוחות שעבדתי בהם הם או לקוחות ביטחוניים, שיש פה איזשהו קטע של ביטחון לאומי, ביטחון לאומי אוסטרלי וביטחון לאומי ישראלי, והדבר השני זה client confidentiality, זה ברגע שיש לך, אתה עובד עבור מישהו, ה-IP שלו, כל מה שאתה מפתח זה בשבילו, אז אנחנו נדבר בקווים כלליים וניגע בלי לגעת.
זה בסדר, דבר חופשי, אנחנו פה לבד, לא אשדר זאת בפודקאסט.
בסדר, אני אציץ שאף אחד לא מסתכל מהחלון ונתחיל. אז אני חושב ששני הדברים שמאוד מעניינים ויש בהם קווים מחברים שהם די מפתיעים, זה מערכות שליטה לדוגמה של מזלטים, ונתמקד כרגע ברחפנים כי יש שם הרבה והכל מהכל, וזה גם נושא שבשנים האחרונות נכנס בעצם לכולם, נכנס לעולם של כולם. והדבר השני זה משאבות לב, לא קוצבי לב, אלא ממש משאבה שמושתלת לך בבית החזה ופועלת לצד הלב שלך, ואולי גם ניגע ב-TAH, Total Artificial Heart, בעצם לב מכני. אז אלו שתי מערכות שעל פניו נשמע שאין ביניהם קשר, אבל הן כמעט זהות, וזה משהו שהוא קצת mind-blowing. שעברתי לאוסטרליה לפני כמה שנים, לא יכלתי להתעסק יותר באירוספייס ודיפנס, בגלל סיווג ביטחוני. אני ישראלי, עברתי לאוסטרליה, על פי הגדרה, זה אקסיומה, כל ישראלי הוא סוכן מוסד, ולכן שעבדתי בהיידריקס, לא בדיוק נגעתי בפרויקטים ביטחוניים באופן ישיר, לפחות בהתחלה. ומה שהתעסקתי איתו המון זה היה medical devices. ולפני זה מה שעשיתי בתעשייה האווירית, הייתי מהנדס אביוניקה, עשיתי מחקר ופיתוח של אביוניקה. הרבה מהדברים שעושים שם זה מן הסתם מערכות בקרה למזלטים, ונתמקד כרגע ברחפנים, כי זו דוגמה שהיא מאוד טובה, והרבה אנשים אולי יכירו אותה. המערכת בקרה של רחפן היא מאוד דומה לגוף של בן אדם, או לצורך העניין למוח של בן אדם. יש לך שם דברים שצריכים לעבוד כל הזמן, ואין לך עליהם במרכאות שליטה בתור המפעיל, או אם אתה מדברים על גוף של בן אדם בתור בן אדם, יש לך מערכות שהן ברמה שהיא פחות קריטית, אגב, מערכות שאין לך עליהן שליטה, הן בדרך כלל מערכות שהן מאוד קריטיות. יש לך מעל זה שכבה של מערכות של, יש לך עליהן שליטה חלקית, ויש לך מערכות שיש לך עליהן יחסית שליטה מלאה. אם אני מסתכל כרגע על רחפן, לא משנה מה קורה, אם הוא בניווט, אם הוא עומד במקום, אם הוא נוחת, או אם הוא ממריא, הוא תמיד צריך לייצב את עצמו. אז המערכת של הסטביליזציה שלו, בעצם ה-IMU, Inertial Measuring Unit, מערכת מדידים אינרציאליים שלו, תמיד צריכה לעבוד ולייצב אותו, לא משנה מה קורה, לא משנה מה הוא עושה, צריך שיש שליטה. הדבר הזה מקביל לפעימות לב של בן אדם. ברגע שאני חי ונושם, אני לא יכול לשלוט על הקצב פעימות לב שלי, והלב שלי תמיד יפעל. אם אני מאבד הכרה, במצב אידיאלי, הלב שלי תמיד ימשיך לפעול, ואני ישיר אותי בחיים. זה לצורך העניין הרובד הכי תחתון, וזה הגרעין של רוב מערכות ה-safety critical, משהו שאמור לעבוד במרכאות לעולם, וזה הלב שלנו. השכבה השנייה של המערכות שיש ברחפן זה כמו, בעצם לשמור טיסה ישרה ואופקית בלי יותר מדי ניווט. כלומר, הכוונה, הרחפן באופן תדיר יהיה מיוצב, אבל ברגע שהוא טס לאיזשהו מקום, אם זה על ידי מפעיל או אם זה על ידי מערכת אחרת שאמרה לו, הוא יטוס בצורה יחסית טיפשה לאיזושהי נקודה, לא אפילו חייב להיות על ידי GPS.
זה לא שיש פה איזה מטרה מדויקת בטיסה, אלא פשוט אמרתי לכלי, תשמור נתיב או תגיע לאיזשהו טוס 50 מטר שמאלה.
בדיוק, ישרה ואופקית לפרק זמן מסוים. זאת השכבה השנייה שלנו. וזה, כמו שאמרנו, מקביל למערכת הנשימה שלנו. באופן פשוט יחסית. השכבה השלישית שיש לנו, שאנחנו מדברים לדוגמה על רחפנים, זה או על גוף של בן אדם, בואו נתייחס לחשיבה שלנו, למוח שלנו, למה שאנחנו בעצם... מה שעושה אותנו בני אדם, השכל שלנו. אם עכשיו יש לי איזשהו רחפן, ויש לו איזושהי משימה, שהוא צריך לצלם משהו, או לעשות איזשהו ניווט, זאת המערכת שבאופן תיאורטי, אם יש לי איזושהי רמה של שליטה, והיא נפגעת, יש לי הכי פחות סיכוי שאני אאבד את הכלי, או שהרחפן ייפול, ואותו דבר כבן אדם. ברגע שאני מאבד את ההכרה, אני אולי קצת יאבד זיכרון, אולי יכאב, וזאת המערכת הראשונה שהמוח במרכאות מחבק כדי לשמור על הגוף מבחינת בעצם חמצן, כדי לשמור על המוח חי. אז הלב ימשיך לפעול, המערכת נשימה בתקווה תמשיך לפעול, המוח שלי אבל הוא שאט דאון, אני באפס הכרה. והרובד הזה של שלוש שכבות בדרך כלל, כמו שמוח בנוי, זה משהו שהוא נלקח לצורך העניין מהטבע, ומיושם בהרבה מוצרים של אביוניקה, safety critical, ואפילו גם במשאבות לב.
אגב, השכבה השלישית זה יכולה לבוא לידי ביטוי גם למשל אם רק שברתי רגל, או משהו כזה, כי איבדתי... קשירות של הגוף, שהיא לא מישן קריטיקל, הלב עדיין עובד, אני עדיין נושם, פשוט קשה לי ללכת.
כן, זה לגמרי ככה. ברגע שאתה מאבד משהו שהוא לא ישביט אותך לגמרי, זה משהו שהוא לגמרי לא רידנדנט, אבל זה לא נורא. לדוגמה, אם במטוס עכשיו איבדתי היגוי בכנף אחת, רוב הסיכויים שאני יצליח לנחות בחזרה. אם איבדתי עכשיו את היכולת להשתמש במנועים, זה כבר סיפור אחר.
כמו שאם שברתי רגל, אני לא אמשיך את היום שלי, אלא אלך לבית חולים לטפל בזה קודם כל. מטוס שאיבד היגוי בכנף אחת, אני מניח, לא ממשיך במשימה שלו, או לא ממשיך בטיסת הנושאים שלו, אלא חוזר לשדה כדי לטפל בתקלה, אבל המטוס עדיין עובד.
נכון מאוד.
עכשיו תעזור לנו להשליך את מה שסיפרת עכשיו על לב מלאכותי.
בוא נתחיל מדבר שקוראים לו LVAD. ראשי תיבות LVAD, Left Ventricular Assistive Device. היום הרבה אנשים לצערנו מכל מיני סיבות, אם הם צריכים לב חדש, כלומר מחכים להשתלת לב, או שיש להם איזשהו מום לב או קשה לב או מחלה כלשהי שגרמה להם לפגיעה בשריר הלב, צריכים עזרה. בעצם משאבת לב heart pump זה מכשיר שמושתל לך בתוך בית החזה ליד הלב שלך, ועוזר ללב שלך לפעול. אתה עובר ניתוח לב פתוח שהוא לא פשוט, ממש קודחים לך בדרך כלל בצד השמאלי של הלב, זאת הסיבה שזה נקרא LVAD, Left Ventricular, יש גם RVAD, והוא פשוט מזרים לך דם במקביל ללב שלך. אתה משתחרר מהבית חולים עם מחבר כזה, מחבר קטן ליד הבטן בצד, קוראים לזה percutaneous lead, מחבר תת-אורי, שבעצם... מושתל לך ממש באור, אתה יוצא מהבית חולים עם USB פורט כזה, ואתה תסתובב כנראה או עד סוף חייך עוד שתמצא לב עם דרייבר, בעצם עם משהו שמפעיל את המשאבה הזאת, ועם רוב הסיכויים שתי סוללות, שנגיע לסיבה למה צריך שתי סוללות בהמשך.
מסתובב ושואל אם יש למישהו מטען למשאבת לב.
בדיוק, ואז ישאלו אותך אם זה משאבת לב של אפל או של אנדרואיד, וזה כבר בעיה אחרת.
ובטח שוב החליפו את הפלאג בלי שום סיבה, זה יש לי, אבל זה של הדור הישן.
כן, ואז, ואז אתה בבעיה. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על המשאבת לב, אז נסתכל על, בעצם על המוח שלה, על הדרייבר, אפילו המשאבה עצמה בנויה בצורה כזאת של, בצורה כזאת של שלוש שכבות. ואגב, יש פה איזשהו, במרכאות, נגיע גם לזה, איזושהי בעיה בתכנון עצמה של המשאבה, שהוא כאילו נוגד את עצמו. אתה צריך שהדבר הזה יפעל כל הזמן, ומצד שני אתה צריך שהוא, שאתה משתיל את המשאבה שהוא לא יפעל. נגיע לזה עוד רגע. אבל בוא נסתכל על שלוש רמות שונות של המשאבה. המשאבה צריכה לעבוד כל הזמן. יש לי בסוף מנוע, בדרך כלל משהו שהוא מנוע ברשלס, ממש אגב כמו שיש ברחפנים. נגלה לך סוד קטן, המערכת בקרה והשליטה של משאבת לב, היא כמעט זהה לחלוטין לספיד קונטרול, לבקר מנוע של רחפן, כאילו כמעט אותו דבר. מטריד ומצחיק באותו הזמן. גיליתי את זה כשהתחלנו לממש את זה, ואז אמרתי, כן, זה כמו זה וזה, וכולם הסתכלו עליי, כאילו נפלתי מהירח, ולא הבינו מאיפה פתאום אתה עושה את ההשלכות האלה. אז הדבר הזה צריך לעבוד כל הזמן, ולא משנה מה קורה. הכוונה לא משנה מה קורה, אם עכשיו מתנתקת אחת מהסוללות, אם עכשיו הדווייס עצמו פתאום הפסיק המסך שלו שמראה לך את המהירות של המשאבה ואת הקצב ספיקה שלה וכולי, הפסיק לעבוד, הדבר הזה צריך לעבוד לא משנה מה. מעל זאת יש עוד רמה של מורכבות, והרמה של המורכבות הזאת נובעת מזה שלא כל בני אדם זהים. כלומר, גבר ששוקל 200 פאונד, גבר ששוקל 120 קילו, וצריך את המשאבה הזאת, יהיה לה סטינגס שונה, מאשר של גבר ששוקל 70 קילו, והוא יחסית בריא. אז באופן רגיל, כשהמשאבה פועלת, היא בעצם ניגשת לאיזשהו מקום בזיכרון, שאומר לה מה הקצב עבודה שהיא צריכה לעבוד בו, כלומר, מה הגבולות שלה, נגיד, לא יודע, בין, נגיד, 120 BPM ל-60 BPM, ולבן אדם אחר זה יהיה משהו שהוא שונה. כלומר, שהמשאבה עבדת, היא כל פעם ניגשת לזה ובודקת, ובתוך המשאבה עצמה יש איזשהו אלגוריתם חכם, שאומר לה בעצם קצב לבעול. זאת בעצם השכבה השנייה שלנו. שבאופן כללי היא כדאי מאוד שהיא תפעל, אבל אם השכבה הראשונה מפסיקה לקבל מידע מהשכבה השנייה, זה אומר שהשכבה שבעצם מפעילה את השכבה הכי חשובה שמפעילה את המשאבה, היא תפעל בו איזשהו אופן קבוע, באיזשהו BPM או קצב ספיקה קבוע, שהוא מספיק נמוך כדי להחזיק את הבן אדם חי, אבל לא מספיק גבוה כדי לגרום נזק, ומספיק זמן כדי לתת לו להגיע לבית חולים.
שזה כמו שאמרת קודם, אם התעלפתי, הלב עדיין עובד, הוא לא באופטימום, וצריך ללכת לטפל בזה, אבל זה שהלכה מערכת הזיכרון, לא אומר שהלב יכול להרשות לעצמו לעצור.
בדיוק, המערכות האלה של ההגדרות, שמגדירות בעצם איך המשאבה תפעל מבחינת הקצב שלה, זה מקביל לשכבה הראשונה, שנייה, יותר לשנייה. השכבה השלישית זה בעצם כל משהו שהוא לא safety critical, אבל מאוד כדאי שיהיה לי. לדוגמה, המערכת הגירת זיכרון, ה-black box, הקופסה השחורה שיש לי במשאבה, לדרייבר עצמו, כל התקל כזה שיוצא, אנחנו עושים בו הגירת זיכרון שהיא קבועה, והסיבה היא שכאשר שיש כשל, אנחנו נדע למה זה קרה ונדע להציל את הבן אדם הבא. עוד סיבה, פעם ב3-4 חודשים, הפציינט הולך לקלינישן, לקלינאי, והוא שואל אותו, איך אתה מרגיש שאתה עולה במדרגות? איך אתה מרגיש שאתה נוהג? איך אתה זה? אוקיי, בוא אני קצת יעלה לך את זה, שחק עם הפרמטר הזה, ובעצם עושה לו פיינטיונינג למשאבה, וכדי לשפר את איכות החיים שלו. ברגע שהולך לי התצוגה או כאלה דברים, אז זה נורא, המכשיר ייתן עזרה, לך לבית חולים, אבל אל תרוץ ותעשה שטויות. תקלה בשכבה השנייה, כדאי שתגיע מאוד מהר לבית חולים. תקלה בשכבה השלישית זה, בוא נקווה שתמשיך לעבוד ורוץ לבית חולים.
בסתם שאלה של מי שלא נתקל במונח אל ועד עד עכשיו, מהירות הסיבוב של המשאבה היא קבועה, או שהיא מגיבה לפרמטרים של הגוף?
המהירות סיבוב של המשאבה לא קבועה, ויש לזה אמת כמה סיבות מרתקות. נגעת פה במשהו שהוא התגלה יחסית רק בשנים האחרונות. מסתבר שכאשר הלב שלנו לא פועל במיטבו, ובן אדם עובר השתלה של אלווד, המשאבות מהדור הקודם הייתה להם ספיקה קבועה, מה שנקרא CF, Constant Flow. תחשוב שעכשיו יש לי איזושהי משאבה, והיא באיזושהי מהירות קבועה של, אני לא יודע מה, נגיד בן אדם צריך 5-6 ליטר בשנייה, נגיד היא ב-2 ליטר לשנייה כדי לעזור לבן אדם. מה שגילו שברגע שהקצב ספיקה של המשאבה הוא קבוע, ואין לך בעצם דופק חזק, אתה מאבד מה שנקרא פולסטיליטי. ולצערנו מה שזה גורם זה שהכלי דם מאבדים מהגמישות שלהם והם הופכים להיות קריספים. ואז אתה יותר חשוף לשטפי דם ולכל מיני בעיות אחרות שמתחילים לך במוח עד לשבץ ממש. עכשיו שבץ יגרם לך מאוד צרה שקורה מהאלוואדים האלה, ברגע שאתה בעצם משתיל משאבה בגוף של הבן אדם, יש לך בעצם אימפלר שם, איזשהו מנוע, פרופלור מדחף עם סכינים יחסית לכלי דם, זה חותך את הכדוריות דם וזה עושה תופעה שקוראים לה המוליסיס. אתה בעצם יוצר הרבה כדוריות דם מתות, וכמו תסיות דם, כמו שיש לך גלד על פצע כשהוא נקרש, אז מתחילים להיות לך קרישי דם, וזה יכול להוביל לשבץ. ובתוספת עם הורידים והעורקים שהופכים להיות קריספים קצת, זה מתכון לצרות. אז עכשיו הבנו שאנחנו צריכים לתת פולסטיליטי, זה בעצם לתת דופק, ולתת איזושהי אפשרות למשאבה לפעול בסינכרוניזציה עם הלב. וזה אומר שאני עכשיו צריך להכניס עוד איזושהי לוגיקה. כל פעם שאני מכניס לוגיקה או משהו חדש להתקנים האלה, זה הופך אותם למאוד מסובכים ומגדיל גם את הסיכוי שיהיה לך תקלה. אז יפה, אז בוא נגיד שעכשיו הכנסתי בעצם לוגיקה של פולסטיליטי, ועכשיו נכנסתי לעוד בעיה. מה קורה אם אני מאבד את הסינכרון עם הלב? אני בעצם אעשה קאונטר פולס. מתי שהלב שואב, אני אדחוף. אני לא לגרום לבן אדם לסוג של התקף לב והמכשיר שלי, אז אני עכשיו צריך לזהות את זה. כל פעם שאנחנו מכניסים עוד פיצ'רים להתקן, לדווייס, אנחנו הופכים את המוצר להרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה לבדיקה, וזאת הסיבה שכדאי להפריד בין תפקודים שהם life critical, ולהשאיר אותם יחסית פשוטים, וכל משהו מעבר לזה להשאיר בשכבות האחרות, כדי שיהיה אפשר או לאבד את הפונקציונליות הזה במקרה שיש כשל, או פשוט לא לאפשר אותה.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות MyHeritage, המובילה העולמית בהיסטוריה משפחתית ובדיקות DNA, המגייסת מפתחים וחוקרים במגוון תחומים. האם ה-DNA שלנו קובע באיזה גיל נמות? זו אחת השאלות עליהן מנסה לענות פרופסור יניב ארליך.
אני המדען הראשי של MyHeritage ופרופסור חבר בהחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת קולומביה.
MyHeritage מחזיקה ב-8.5 מיליארד רשומות היסטוריות ועצי משפחה ובכמות אדירה של מידע גנטי.
1.3 מיליון גנומים.
בעזרת המידע העשיר הזה בחן פרופסור ארליך את הקשר בין מבנה ה-DNA ותוחלת החיים הצפויה.
יש לנו פה תאריכים של פטירה ולידה של מיליוני אנשים. התאריכים האלה בקונטקסט של משפחות, אז אני יכול להשוות בין האריכות ימים, למשל בין ילדים לבין ההורים שלהם. מפה אפשר להתחיל לבנות מודל גנטי שמסביר איך האריכות ימים קשורה ל-DNA של אנשים.
ואני בטוח שגם אתם, כמוני, מתים לשמוע, סליחה, מאוד רוצים לדעת, את תוצאות המחקר.
המחקר שלנו הראה שהגנטיקה מסבירה רק 15% מהשונות בין אנשים. 15% זה בערך 5 שנים, זה לא הרבה. סיגריות למשל כמות 10 שנים.
אז בשורה התחתונה אתם עדיין תהיו חייבים להפסיק לעשן, ואי אפשר לתת תירוצים כמו יש לי גנטיקה טובה. מצד שני, הבשורות הטובות הן ש-MyHeritage רוצה אתכם. מפתחי ווב ובקאנד, אנשי אנדרואיד, ביו-אינפורמטיקאים, אנשי BI, דאטה ו-HR, ב-MyHeritage תמצאו את האתגרים שתמיד חלמתם עליהם. הקאטינג אג' של טכנולוגיית הווב, ביג דאטה ומובייל, בשילוב גנטיקה או ביו-אינפורמטיקה שמשפיעות על לקוחותיה של MyHeritage ברמה האנושית העמוקה ביותר.
אנו פועלים גם עם הקבוצה של חטופי תימן, שצריכים למצוא לאחד בשלוש משפחות, בין המומצים / חטופים לבין בעצם המשפחה הביולוגית שלהם.
בקרו ב-careers.myheritage.com כדי לצפות ברשימת המשרות הפתוחות והגישו את קורות החיים שלכם. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. careers.myheritage.com
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
כשאני כמתכנת מוסיף עוד, מוסיף עוד כפתור באתר אינטרנט, או בונה חיישן טמפרטורה וחיישן לחות לעדנית שלי עם ארדואינו, אני כותב את הקוד ואז מחבר את החיישנים ואת המנועים ובודק. ובעשר פעמים הראשונות כלום לא עובד. כי שכחתי מספר איפשהו, כי נפל לי חוט, או כי חיברתי את הצינור חלש מדי או חזק מדי. למשל, במערכת שבניתי השבוע שמודדת לחוט בעדניות, עד שמצאתי את הזרם הנכון שיגיד לי מתי העדנית יבשה, הייתי צריך לעשות ניסוי של בערך חצי יום. עד שמצאתי את הברז המתאים וסובבתי אותו בעוצמה הנכונה כדי לא לפוצץ את הצינור, וכן, ולהשקוט בלי להציף את העדנית, עשיתי המון המון טסטים. עכשיו, אם זה בסך הכל העדנית שלי בחצר או אתר אינטרנט שאני מפתח, זה לא כזה משנה. אני אעלה את זה, אוריד, אבדוק, עד שבסוף זה יעבוד. אני מניח שכשאתה מתאר מערכת כזאת, הוספת פיצ'ר של פולסים, דורשת בטח שנים של בדיקות. אני מעריך שאת השלבים הראשונים עושים על בעלי חיים באיזושהי צורה, או אולי אפילו על מודלים. איך נראה השלב של דיבאגינג של דבר כזה?
אז בעצם מה שאתה שואל זה, איך עכשיו בונים איזושהי מכונת זמן וכדור בדולח באותו זמן, שאני בעצם יכול לקחת את ההתקן שאני בניתי, אם זה את המערכת היוקרתית להשקעיית העדנית שלך שבנית בבית, או את האלווד שדיברנו עליו, או את המערכת שליטה לטייס אוטומטי לרחפן, ולראות איך אני בעצם יכול לעשות לו בדיקות כמו שצריך, והדבר הזה כמו שצריך, זה גם איזשהו נקודה שמעניינת בפני עצמה, מה זה good enough. עכשיו, אם אני מסתכל על אלווד, ושוב, אני אקח את הדוגמה שלך, אופציה אחת, אם יש לך קשל במערכת שלך, אתה תאבד את הצמח שלך, אם יש לך קשל באלווד, אתה אולי תשאיר בן אדם צמח. אז מה אני עושה כדי להימנע מזה? אם אני באופן כללי מסתכל על תהליך הפיתוח של גם מוצרים רפואיים וגם אביוניקה או אירוספייס, יש סוט שלם, בעצם עולם שלם של טסטינג וווריפיקיישן, טסטינג וווריפיקיישן, שזה בעצם שתי דברים שהם יכולים להישמע דומים, אבל הם לא דומים. אז בעצם שאנחנו מסתכלים על זה, אם אני עכשיו רוצה להסתכל על המערכת שבנית, על המערכת השקעה של העדנית שבנית, או על אלווד, או על מערכת שליטה לרחפן, אני צריך להסתכל על שני דברים, על בדיקות ועל וריפיקציה. מה שזה בעצם אומר, שזה יכול להישמע שני דברים שהם דומים, שני דברים שהם זהים, אבל הם יחסית מאוד שונים. Testing and verification. מה שאני בודק בטסטינג, בדרך כלל שאני מדבר על ההתקנים האלה, זה שהקוד שכתבתי מבחינת הלא נכונות שלו, מבחינת איך שהוא צריך להתנהג, הקוד עצמו, היחידה קטנה, באמת מתנהג ועובד כמו שאני מצפה. לצורך העניין שהפונקציה שלי לא תקרוס, שאם אני מכניס לערכים לא נכונים שהיא תחזיר לי, יש לי בעיה או משהו כזה. כשאני מדבר על וריפיקציה, אני בעצם עובר על הספק של המוצר שלי, ואני בסוף התהליך פיתוח, או האמת תוך כדי כל הזמן, בודק שהמוצר בעצם מתנהג כמו שאני אפיינתי אותו. לצורך העניין, ברגע שאני עובד על requirements למוצר שלי, אני אומר כאילו, אוקיי, האלווד ייתן קצב פעילות, קצב פעימות לב בין, לא יודע מה, 60 ל-150. ושאני עושה את הבדיקות למוצר, אני בעצם צריך להדגים ולהראות שהמכשיר שלי לא יכול לעלות מעל 150 ולא יכול לרדת מתחת ל-60. וזה שונה יחסית מטסטינג, שאני יכול לבדוק שהפונקציה, נגיד, שאני אומר, אוקיי, אני עכשיו אומר לפונקציה, תפעילי את ה-LVAD ב-70 BPM, היא מפעילה אותו באמת ב-70 BPM. זה הבדל בין לבדוק spec ו-requirements, לבין לעשות נגיד unit test לקוד, או בדיקות של subsystem או components. זה ממש הבדל בין וריפיקציה לוולידציה.
איך עושים את שני הדברים האלה כשמדובר במשאבת לב?
אם אני מסתכל על טסטינג עצמו, אני בעצם צריך להכין unit testing, כמו שאני אכין unit testing לאתר אינטרנט שאני בונה, ולהראות שיש לי good test coverage, כלומר שיש לי אוסף של בדיקות שמכסות את הקומפוננטה הזאת, ואם אני מסתכל על וריפיקציה, אני בעצם עובד מול הסיסטם אינג'ינירינג, מול הנדסת מערכת, ורואה שהמערכת מתנהגת כמו שאני מצפה שהיא תתנהג. אם אני רוצה לראות, אוקיי, איך אני בודק את כל אחד מהדברים האלה, יש לי מגוון של כלים שאני באמת יכול להשתמש בהם, וכמו שנתנו את הדוגמה של, אני בעצם רוצה לבנות איזושהי מכונת זמן שאני אשים במרכאות 20 אלוואטס על השולחן, יריץ אותם בכל התרחישים האפשריים ויראה איפה הם נכשלים ואיפה לא, וכל הבדיקות שאני כותב שבאמת יעבדו.
אבל זה לא רק זה, זה גם לשים 20 אנשים שבהם מושתלים האלוואטס.
בדרך כלל, לפני שאתה תשים את זה ב-20 אנשים, אתה תשים 20 מכשירים כאלה על שולחן, אחרי זה יהיה לך animal testing, אחרי זה יהיה לך first in human, שזה אוסף של בדיקות שבעצם יהיו רק לבן אדם רק לבן אדם שהוא, נקרא לזה, prototype של הדבר הזה, קצת עצוב להגיד את זה, בדרך כלל אתה תיקח אנשים שאין להם מה להפסיד, או שהם ממש זקוקים לזה, ומה-clinical trials האלה אתה תשיג הכי הרבה מידע שאתה תוכל בדרך כלל.
בוא נדבר על איך בודקים רחפן או מזלת צבאי, ואיך בודקים ולב, פחות, אלווד, כאילו פחות במובן של מ-animal test ל-clinical trials ל-first in humans, הפוך, יותר במובן של איך זה נראה, כאילו מה אתה עושה עכשיו, אתה מתקין את זה בבן אדם והולך וחכה לראות מתי זה נכשל, אתה אוסף נתונים, אתה שם את זה ומוריד, יכול לספר לי רגע? באמת אני שואל, כי אני באמת לא יודע.
כן. אז בוא נגיד עכשיו שסיימתי פיתוח גרסה ראשונית, ראש סדרה אב טיפוס של מערכת בקרה לרחפן או אלווד, ואנחנו נעשה את הקפיצה ביניהם, ובגלל זה אנחנו גם עכשיו נבין למה זה כל כך זהה. אז יש לי על השולחן אחד אלווד אחד, מערכת בקרה אחת, ואני מחבר את זה למחשב, ואני מפעיל לצורך העניין מנוע בצד השני, ואני רואה איך שזה מתנהג. אני הייתי רוצה לבדוק את כל הפרמוטציות האפשרויות, כל התרחישים האפשריים שיכולים בעצם לקרות לדבר הזה. אז אני אחבר מערכת שקוראים לה Data Acquisition System, מערכת מידע רכישה, לא יודע איך לתרגם את זה, האמת.
מערכת לאיסוף מידע.
זה מערכת לאיסוף והזרקת מידע, זה נקרא גם DAC, Data Acquisition System, ואני בעצם מחבר לכל הכפתורים, נקרא לזה, של ה-LVAD, של ה-Device עצמו, וגם למערכת בקרה ושליטה של הרחפן, את כל היציאות האנלוגיות ויציאות דיגיטליות, ודברים שיכולים לקרות להם. לצורך העניין, עכשיו אני יכול בעזרת המערכת, בעזרת ה-Data Acquisition System הזאת, להפעיל את המשאבה על כל המשרעת שלה, פול עוצמה, פחות עוצמה, לראות איך היא, כמה היא מתחממת שהיא עובדת במהירות מלאה, ובמקביל שאני עושה את זה, הרי יש את המילה acquisition ב-Data Acquisition System, אני בודק לדוגמה כמה היא מתחממת, את הטמפרטורה שלי, אני בודק לדוגמה, האם אני מקבל איזושהי התנהגות שהיא בלתי צפויה. ובעצם אני מריץ תרחישים כאלה. הדרך שנחשבת לצורך העניין היום הכי, לא יודע מה, הגולדן סטנדרט היום, מה שכולם עובדים היום איתו, זה סימולינק. סימולינק זה מערכת מבית היוצר של אותה חברה שעשתה את מטלאב, והיא בעצם מאפשרת לי להכניס תרחישים וסימולציות לתוך החומרה שלי.
סימולינק זה סוג של תוכנה לבדיקות האלה?
סימולינק זה תוכנה שאני בעזרתה יכול לבנות מודלים. ומה שזה אומר בעצם, שאני יכול לבנות מודלים שהם או תוכנתיים, או תוכנתיים, וגם שידברו עם חומרה. לצורך העניין, אני יכול לבנות מודל מתמטי במחשב שלי, שהוא יחכה בעצם, כמעט בצורה אידיאלית, כמה שאפשר בעולם הדיגיטלי, איך שהמערכת בקרה, ושליטה של הרחפן, או איך שהאלווד בעצם מתנהג בעולם האמיתי. כלומר, לצורך העניין, עכשיו אני לדוגמה יפעיל את המנוע ב-50% מצערת, ואני תכנתתי את זה ככה בסימולינק שלי, שברגע שאני מפעיל את זה, אז מתחיל לי איזושהי גרף של טמפרטורה, מטמפרטורת החדר שהיא 25 עד ל-50 מעלות, וזה מתייצב. אני אפעיל את המנוע כל הזמן ב-100% למשך יותר משתי דקות, המערכת תשרוף את עצמה. וזה משהו שאני יכול להכניס את זה בסימולינק. עכשיו, מכיוון שאני יכול לתכנת מודל שיתנהג ככה, אני גם יכול להזריק את התוצאות האלה החוצה, ובסוף לקפוץ ממודל מתמטי שנמצא רק במחשב, לאיזשהו מודל שאני יכול לתקשר איתו עם החומרה, וממש לחבר את הסימולינק לחומרה פיזית שנמצאת לי על השולחן ליד המחשב, ולהריץ תרחישים של איך נראה יום של בן אדם שעכשיו השתיל בו אל ועד הוא קם בבוקר, אז שאתה ישן לפעמים הקצב פעימות לב ירד לך ל-40 ומשהו, ל-50. אז הוא התעורר, אז פתאום האלווד מתחיל לקבל הוראות אחרות, אוקיי, התעוררתי, קמתי, הלכתי, עלה לי ל-80 BPM, נהגתי, ראיתי איזה סרט, התרגשתי, אתה בעצם מריץ סייקלים כאלה, שזה לא מושתל באף בן אדם, וזה פשוט נמצא לך על השולחן, ואתה מנסה לחכות את הסביבה, ואת בעצם אקוסיסטם, לא אקוסיסטם, בעצם את כל החיים של המכשיר מסביב.
אתה עושה וירטואל ריאליטי למשאבה.
ממש ככה. אני עכשיו הולך לרחפן, ואני עכשיו אומר, אוקיי, אני עכשיו צריך להזריק לו בעצם כאילו את כל הסביבה שהוא נמצא. ואם אני עכשיו הולך לרמה אחת יותר מעל סימולינק, ואני ממש בונה סימולציה, אני יכול להסתכל גם על מערכת ניווט, להכניס תנאי מזג אוויר, פתאום יש לי רוח צד בניווט שלי, אז יהיה לי איזשהו cross-track, בעצם שכל הרחפן יסתה כזה ימינה, במקום שהוא יטוס בקו ישר, אם נסתכל למפת לוויין, אתה רואה אותו עושה בננה כזה, או קצת זיגזג, שהוא מנסה כל הזמן לתקן ולשמור על המסלול.
כל זה מאוד מעניין למהנדסים. עד עכשיו עשית virtual reality גם לרחפן וגם למשאבה. שלחת לנתונים שאומרים כאילו קרה משהו בסביבה, וראית שהתוכנה שלך מגיבה. הכל מגניב. עכשיו אני רוצה לבדוק את הרחפן באוויר ואת המשאבה בתוך בן אדם. מה אני עושה?
אחרי שסיימתי את הכל, אם אני רוצה לבדוק את המשאבה בתור בן אדם אחרי שעברה לשולחן, כנראה שאני אעשה animal trials. ובדרך כלל אתה תיקח כבשה או פרה, שמבחינת הממדי גוף, יחס ספיקה וכולי, זה יחסית דומה לבן אדם. אתה תעשה אותם בתקווה ל-90 יום, כי זה זמן שמתוכנן לעבוד אלווד בבן אדם. אתה תמדוד את ההימולוסיס, כמה פגעת בכדוריות דם, כמה ריסקת אותם. אם תוכל בעצם לראות את העומס שהמשאבה חוותה, לראות שכאילו, שלא השתנה משהו קריטי בה וכולי. עם רחפן הסיפור הוא יותר קל, כי אם אני מרסק רחפן, שום דבר לא קרה. זה גם יותר זול מ-Animal Trials, ועדות אתיקה וכולי. רוב הפעמים בדרך כלל אני אשים אותו במין כזאת רשת, תא ניסוי, תא התסה כזה, אולי אפילו לפעמים אקשר אותו עם חוט, ויבדוק שהחוגי הבקרה, ואיך שצפיתי אותו שהוא מתנהג בסימולינק ובסימולציה, הוא זה להתנהגות שלו באוויר. עכשיו, אין מה לעשות, ברגע שעובדים, עוברים מהעולם התוכנה נטו, לעולם חומרה או סימולציה נטו, אתה פתאום מגלה כל מיני דברים שלא צפית אותם. לדוגמה, פתאום רוח צד כזאת, שגסט כזה של ווין, משב רוח, פתאום גרם לך להתבדרות של אחד החוגים, שאתה אומר, וואלה, איך, לא ראיתי את זה, פספסתי את זה. ואז הרבה פעמים אתה עוצר את הבדיקות שלך, אם זה את האנמול טראט שלך, משהו כזה, וחוזר אחורה. וזה מוביל אותנו בעצם לכל adverse events injection, שזה בעצם אחרי שאתה לומד קצת על המערכת שלך, ואתה בעצם מכין תרחישים שהם אמורים להפיל לך את המערכת, או להקריס אותה, או בעצם לגרום לאיזשהם אוסף של תקלות.
יכול להיות מצב שאתה תכניס את המערכת לבן אדם, ועדיין היא תהיה במצבי, בשלבי בדיקה?
בשלבי בדיקה לא, אבל בשלבי ודאות שהיא טובה, זה חייב להיות. אני אגלה לך סוד קטן, לצערנו כל מערכת שאי פעם מושתלה, או אפילו במטוסים שאתה כיום כרגע טס, יש בהם כנראה בגים שעלולים לרסק אותם, שאתה פשוט לא יודע עליהם עדיין. ואין מערכת שהיא נטולה מבאגים, אין כזאת חיה. יש לך בסוף שני מדדים, אחד שזה safety, שזה מה זה בעצם מערכת בטוחה, שזה מעניין. והדבר השני, שזה קצת מבאס לשמוע, אבל בסוף שאתה טס במטוס, זה בעצם כימות עם כף, קוונטיפיקציה של חיי אדם. למה ב-7-8-7 עד 8 יש לך 8 מחשבי טיסה ולא 9? כי אז הכרטיס שלך היה לא יותר מדי ואנשים לא יטוסו. אז החיים שלך שווים X, ואותו דבר, אתה עושה good enough כדי שזה יהיה מספיק safe לאיזשהו סטנדרט, ואחרי זה משם זה אתה מראה שהדגמת שזה בסדר פחות או יותר. עדיין מכשירים רפואיים נכשלים, עדיין מטוסים נופלים מהשמיים ואנשים מתים. אתה עושה את מה שאתה יכול בתור מהנדס, מנסה לחשוב על הכל, ועושה את ה-good enough, כדי לבנות מערכת שהיא בטוחה, שזה זה safety. אבל, אתה יודע, אמרנו בעצם, safety, מה זה safety? מה עושה מערכת כאילו לבטוחה? ואני חושב, התרגום היחיד שצריכתי לעשות לסייפטי, זה לצורך העניין מערכת בטוחה. מה עושה מערכת לבטוחה? כשאתה אומר עכשיו שיש לי מערכת שהיא בטוחה או בטיחות, זה בעצם מורכב כעיקרון מארבעה דברים. Redundancy, יתירות, robustness, עמידות, reliability, אמינות, ו-availability, זמינות. אם אני עכשיו מסתכל על כל אחד מהדברים האלה, כל אחד מהם בנפרד, הוא מרכיב לי את ה-safety של ה-device שלי. אם עכשיו יש לי נגיד מערכת אביוניקה שיש לה מערכת גיבוי אחת או שתיים או אפילו שלוש מערכות גיבוי, אני אומר שהמערכות האלה...
מערכת אביוניקה, אתה מתכוון כמו מערכת בקרה של טיסן או של מטוס נוסעים?
כן, טייס אוטומטי לדוגמה, או אפילו מערכת של פיקוד שליטה במנוע, או אפילו לפעמים ברחפנים מודרניים יש לך את זה, יש לך מערכת, יש לך יתירות במערכות, זה אומר שיש לי בעצם כפילות במערכת, יש לי עוד מערכת בגוף שלי שעושה את אותו תפקיד, לצורך העניין, יש לנו יתירות בעיניים, אבל ברגע שאתה תאבד מאחד מהעין שלך, אתה קצת תאבד פונקציונליות, אתה עדיין תראה, אבל תאבד death perception, תפיסת עומק.
אז יש יתירות במטוסים גם ברמת ה... בן אדם, יש שני טייסים על מטוס נוסעים.
נכון.
וגם ברמת המערכות, יש שני מחשבי טיסה.
לצורך העניין, או יותר, ונגיד מערכות הידראוליות של, 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 ששולטות בכל הגאים, יש לך שתיים או שלוש בדרך כלל. אז זה קונספט של יתירות. ואגב, זה מציג עוד איזושהי בעיה, רק מערכת אחת לדוגמה אמורה לשלוט על הדברים האלה. מה קורה אם יש לך תקלה באחת המערכות שפתאום רבה עם מערכת אחרת ומתנגדת? נגיע לזה. אז זה יתירות בעצם, robustness זה עמידות, אני צריך עכשיו שהמערכת שלי תעמוד בכל התנס, תנאי סביבה שיש לי, אם זה עכשיו אלווד, זה צריך שיעמוד בין, לא יודע מה, מינוס 20 לפלוס 80 מעלות, אם זה מערכות של אביוניקה, כנראה בין, אם הם לא מחוץ למטוס, בין מינוס 40 לפלוס 125, זה industrial standard או אפילו יותר מזה.
זה סטנדרטים של עמידות שבהם ההנדסה צריכה לא להתפגע, לא להשתנות? למרות שבמקרה של מטוס אני מכניס אותה לתאוצות ולטמפרטורות ולמהירויות ולחבטות ודברים כאלה.
בדיוק, זה בעצם, וזה כבר מוביל אותנו לדבר הבא של reliability, המערכת צריכה להיות עמידה של, בצורה כזאת שלמרות שהיא חובה את כל נגיד הטלטלות שיש לך בטיסה, ויברציות, הפרשי חום, קור, טמפרטורה, לחץ אטמוספרי וכולי, ההתנהגות שלה לא צריכה להשתנות, וזה כבר מוביל אותנו ל-reliability. היא צריכה כל הזמן להתנהג באותה צורה, היא צריכה להיות משהו שהוא חד-חד ערכי, שהוא לא פעם מתנהג ככה ופעם מתנהג ככה. לצורך העניין, אם אני עכשיו פותח את הבראוזר שלי ואני ניגש לגוגל.com, הפקטע של האינטרנט, הפקטע שאני שולח דרך האינטרנט, אני לא יודע דרך איפה היא תגיע. היא פעם אחת תגיע דרך א', פעם אחת דרך ב', או פעם אחת בכלל לא תגיע. נלחץ עוד פעם, כנראה היא תגיע. אז זה לדוגמה מערכת של reliability, והדבר האחרון שלנו זה availability. יכולה להיות לי מערכת שיש לה יתירות, שיש לה robustness, שהיא עמידה, שיש לה reliability שהיא אמינה, אבל שאין לה availability טובה. לדוגמה, מערכת שכל פעם קורסת, ואז מערכת יתירה, יתירות אחר, עם מערכת backup נכנסת, ואתה כאילו עושה switching ביניהם. זו התנהגות שהיא מאוד מאוד לא טובה, וזה בעצם מה שמגדיר לי את availability שלי, שהמערכת שלי צריכה להיות זמינה, קרוב ל-100% מהזמן, או כמה שיותר זמן באוויר. כל הארבע דברים האלה בעצם נותנים לי את המושג שקוראים לו safety, safety למערכות.
safety שאנחנו יכולים במרופא לתרגם את זה בעברית לבטיחות של המערכת, או
כן,
סך כל מרכיבי הבטיחות.
כן, והדבר הזה משותף לאירוספייס, לדפנס ולמדיקל דווייסס. כל הארכיטקטורה של איך אתה בונה גם חומרה וגם תוכנה, ואפילו קצת מכניקה של הדברים האלה, אתה בסוף צריך להגיע לאותה מטרה. מערכת שהיא, שתשמור על חיי אדם, אתה משווה קצת אירוספייס למכשור רפואי, זה לא יודע, מכשור רפואי קצת, אני מרגיש קצת יותר רגוע. אתה מפשל למעלה באוויר על מטוס נוסעים, הרגת 300 איש, אתה מפשל למטה על בן אדם שבאיזשהו איזשהו תרחיש פגע בעצמו, או המכשיר שלך קשל והלב שלו הפסיק לפרום, הרגת בן אדם אחד. אז כאילו, לא יודע, ישן יותר טוב בלילה קצת.
אני לא בטוח שעל כל המרכיבים של מה שאמרת עכשיו, אני חותם, אבל אני מבין למה אתה מתכוון. הידיעה שהקוד שלך רץ על מטוסים, הידיעה שהקוד שלך רץ על לבבות מלאכותיים, היא תורדנית במידה דומה.
מצד שני, כשאתה עובד בתעשייה הזאת מספיק, ומספיק אנשים וזה, אתה אומר, אוקיי, אין בן אדם אחר שיעשה את זה, או אני חושב שאני יכול לעשות זה הכי טוב שאני יכול וכולי, אתה מגיע לאיזשהו מקום שיש בו הרבה סיפוק, גם אם זה באירוספייס או גם אם זה במדיקל, זה די, או אפילו במערכת סיגנלינג של רכבות, זה די מדהים, כי הוא לבנות משהו שהוא אמור להיות בולט פרוף.
האמת שזה באמת נשמע מעניין ומספק. סיפרת לי קודם על שלושה סוגים של מערכות, A, B ו-C.
כן, שוב, כרגיל, נקפוץ בין אירוספייס למדיקל דווייס. יש לך שלוש קטגוריות?
שלוש קטגוריות. הרגת
אותי עם העברית עכשיו, עכשיו אני מאוד מודע לזה.
שמחתי. שלוש קטגוריות או שלושה סוגים?
שלוש קטגוריות של מכשור רפואי. יש לך קלאס A, קלאס B וקלאס C. אבל כדי לדבר עליהם, אנחנו צריכים רגע כדי לדבר על סיכון, סכנה ונזק. אם אני עכשיו מסתכל על ריסק, אז ריסק איזשהו סיכון שיקרה משהו. אם אני מסתכל על סכנה, אני יכול להצביע לדוגמה על משהו ספציפי, שרגע, אם זה יקרה, אז בן אדם כלשהו ייפגע, וזה נזק. אז אנחנו יכולים להגיד שריסק is the potential of hazard to cause harm. סיכון זה הפוטנציאל של סכנה לגרום נזק. וזה משהו שהרבה אנשים לפעמים מבלבלים, risk, hazard ו-harm, או hazard ו-harm, אבל זה בעצם נותן לנו את הכתלוג של מכשור רפואי, ואחרי זה גם לקפוץ ל-aerospace, לקלאס A, B ו-C. קלאס C זה מה שדיברנו, זה דבר שהוא life-sustaining, life-critical, respiratory system, כאילו מערכות של תומכות נשימה, מערכות לב ריאה, כאלה דברים שברגע שהדבר הזה נופל, יש סיכוי מאוד גדול שהבן אדם ייפגע, וסיכוי מסוים שהבן אדם ימות. High risk for injury and high risk for death. High risk for injury ו-risk for death. זה בעצם נותן לי קלאס C למיניהם. קלאס B זה מערכות שבשימוש לא נכון יכולות לגרום נזק. כלומר, אם עכשיו אני בונה מערכת לקרישת דם, והיא משמשת בחדרי ניתוח כדי לנטר את הקרישת דם של בן אדם ברגע שהוא בזמן ניתוח מתחת לסכין, והיא פתאום נתנה לי איזושהי אינדיקציה שהיא לא נכונה, אם המנתח לא ישים לב, או עוד משהו כנראה יתפשה לי, אתה עלול לגרום נזק לבן אדם, או אפילו בסיכוי מאוד קטן גם להרוג אותו. אז זה קלאס B. וקלאס A זה הדבר הכי פחות שיכול לקרות, לא יודע מה, טון דיפרסר, כמו השפדל הזה, המקל שהרופא שיניים, המקל מעץ ששמים בגרון כדי לראות. כל עוד לא תעשה זה משהו נורא והיום, כנראה שלא יקרה כלום לבן אדם. אז זה בעצם קלאס A שלנו, B ו-C. אם אני מסתכל על אירוספייס, יש לי שני תקנים שהם קובעים במרכאות גם את הקריטיות של המערכת, וגם כאילו את הסטנדרטים שעליהם אני צריך לפתח, וזה גם זהה לקלאס A, B ו-C של Medical Devices. אם נסתכל על מחשבים מוטסים, אביוניקה מוטסת, Onboard Computing, זה DO-178. וגם הדבר הזה מתחלק ל-A, B, C, D ו-E, אם אני לא טועה.
התקנים האלה מקבילים ל-A, B ו-C ברפואה?
סוג של, זה מאוד רך, כי גם כאילו, אתה יודע, אני עכשיו בונה עכשיו מכשיר, מי בדיוק קובע לי אם זה קלאס A, B ו-C, עד שאני לא הגשתי, עשיתי סאבמישן ל-FDA, או אם שלא עשיתי סאבמישן לקאסה, סליחה, רטה בישראל, באוסטרליה זה קאסה, רטה לרשות תעופה אזרחית, אני לא יודע בדיוק את הקטגוריה שאני עובד בה, או אם אני עובד עם מוצר שהוא צבאי אירוספייס, זה די כאילו בעייתי, אבל עקרונית, לדברים היותר קריטיים, זה נגיד מערכות חימוש של מטוסים, או כאלה דברים, זה יהיה ברמה הכי גבוהה, ומערכות היותר נמוכות, זה יהיה דברים שהם פחות קריטיים, אבל עדיין, כאילו מן הסתם רכיבים מוטסים, ששוב, הכל צריך להיות safe, redundant בדרך כלל, top notch, ש... אתה בונה תקנים, גם לפעמים אין לך, אין לך שליטה עליהם ברגע שהם יצאו מה, יצאו מה, יצאו מהמפעל שלך. לתוך העניין, להרבה מהמתקנים הרפואיים, אין לך קונקטיביות לאינטרנט. גילית בג בתוכנה, ריקול, זה הסיוט הכי גרוע של חברה. וזה משהו שאני לצערי עברתי אותו פעם אחת. שאתה מגיע כזה בכיף לבוקר למשרד, איזה כיף כזה, שות את הקפה שלך, חינטוסט, מקשקש עם מישהו וזה, פתאום אתה מקבל איזשהו דיווח, כן, הדבר הזה קרס בצורה כזאת, אתה אומר כזה, לא, מה פתאום, איך זה יכול להיות, זה בחיים לא יכול לקרות, זה כמו כזה אבל, שישה שלבים של הכחשה, לא, זה לא יכול לקרות, איך להזזל זה קרה, זה לא הגיוני, זה בחיים לא יכול לקרות, רגע, אולי אם זה, אוי, הצלחתי לחכות את זה בהמבטה, אוי ואבוי, ואז יש לך את ה-oh shit moment, אני קורא לזה ככה, וכל השערות בגוף שלך סומרות, ואתה מבין שיש לך איזשהו התקן, זה לא משנה אם זה התקן שהוא רפואי, או אפילו סתם בנית מוצר שהוא אינדסטריאל, ועכשיו מפוזר בכל ה... זה, בכל ה... בפילד, כאילו, מחוץ למעבדה שלך, או מחוץ למפעל, ואין לך מה לעשות, כאילו, זה או ריקול, או כאילו, יש לך איזשהו בג, וה-oh shit moment הזה... בכל חייו של מהנדס זה רגע בקונן, זה סיוט, וזה גם משהו שלומדים ממנו ולא שוכחים ממנו אף פעם.
אני יכול לדמיין, אבל שאם אתה צריך לעשות ריקול לרחפן, בטח אזרחי ואפילו צבאי זה בסדר, איך אתה יכול לעשות ריקול למשהו שמושתל כרגע בלב של בן אדם?
המזל במרכאות, שאת את הריקולים שאתה עושה, נגיד עכשיו גילית שיש לך איזושהי תקלה באלווד, בדרך כלל, וזאת הסיבה גם שאתה לא משתיל בתוך הבן אדם, לוגיקה. אתה בדרך כלל בבן אדם משתיל רק את המנוע, אולי איזה חיישן טמפרטורה, משהו מאוד, מאוד זניח, ואת כל השכל, החוכמה, הבקר עצמו, אתה, הוא בעצם חיצוני. אז עכשיו גילית שיש לך איזושהי תקלה באחד ה... באחד הפונקציות או המכשירים שלך, אתה מוציא הודעה לכל הקלינישן שלך בעצם, חבר'ה, ריקול לדווייס כזה, ומגיעים הפציינטים, והבן אדם, הקלינישן בעצם צריך להחליף לבן אדם את ה... את ה... את המכשיר, שזה אגב, זה עוד פרוצדורה די... מטורפת ומעניינת מעניינת בפני עצמה, זה משהו שצריך להיות מחובר כל הזמן, ופתאום אתה יודע, מהר כזה צריך להחליף את החוט, כמו שיש לך צינור של מים יחסית, וזה לא משהו שהוא נעים, ולפעמים צריך לעשות אותו.
אתה מדבר על להחליף רק את היחידה החיצונית, כן?
כן, כן, זה לא מדברים על להחליף שתל, ברגע שיש לך כשל במשאבה שמושתלת או משהו כזה, זה כבר סיפור עם חדרי ניתוח, וזה... לא כדאי.
שמע לי מלחיץ בכל החתכים. בואו נחשוב על איזושהי דוגמה, על איזשהו סיפור מגניב לסיום. יש לך משהו שאתה יכול לחשוב עליו שעושה שימוש כיום במשהו ספציפי שהבאת איתך מתעשייה אווירית, זה בכלל מדליק. או שביקשת עזרה ממישהו מהעבודה הקודמת, או התייעצויות, או אני לא יודע, משהו כזה, שאפשר לתפור אותו לסיפור... עד עכשיו זה היה מאוד מעניין, קצת צללנו לדברים טכניים, ריקול על ציוד רפואי אלוהים שישמור, שתילו לבן דוד שלי לפני כמה זמן שנט לניקוז נוזלים מהמוח, אני רק יכול להגיד לך שרק הפעולה של לפתוח ולסגור את הוולב שם זה אלוהים אדירים.
כן, האמת שיש לי שני סיפורים מעניינים, שבעקבותם... שינינו דזיין של אלוואדס, שלא יודע, עשו בחברה שעבדתי במשך, לא יודע, מעל 10 שנים. שאנחנו עכשיו משתילים את האלוואד לבן אדם, הפעולה עצמה אגב נקראת implantation, השתלה בעצם. אתה מקבל את המכשיר, הוא עובר את החדר סטליליזציה, פותחים את האריזה פעם אחת, אחרי זה פותחים את זה עוד פעם, והמשאבה עצמה כרגע לא מחוברת להתקן. לדרייבר בעצם, לבקר עצמו. ברגע שהבקר מחובר, זה צריך כאילו לעבוד, לא כאילו, זה צריך לעבוד כל הזמן, ללא הפסקה. אבל לפני שאתה מתקין אותו, אתה רוצה לבדוק שהכל עובד, נכון? אתה בעצם, אגב, צריך לעשות למשאבה, submerge, כאילו להשקיע אותה בתוך סלין, בתוך תמיסת מי מלח, להראות שכאילו עובדת, שמכניסים אותה לבן אדם, זה נמצא עם המי מלח האלה, כדי שלא יהיה לו בועות אוויר בתוך כל המערכת דם שלו, ושלא יגיע למוח. ואז רק מפעילים אותה. עכשיו, אתה כאילו קצת נמצא בבעיה של ביצה ותרנגולת. יש לך מכשיר שאתה צריך שהוא כל הזמן יפעל, לא משנה על מה אתה לוחץ, על מה אתה נוגע וזה, ומצד שני, אתה רוצה שתהיה לך שליטה בו כדי שהוא לא יפעל, לפרק זמן מאוד קטן, רק לאיזה שנייה. ואם אתה אומר, אוקיי, אני אכניס איזשהו קוד בדווייס עצמו, אז יכול להיות לך קשר בתוכנה שישבית לך את המכשיר, שהוא פשוט יפסיק לפעול. אתה בעצם נוגע ישירות בשכבה הכי תחתונה של העבודה. אבל מצד שני, אתה רוצה שזה לא יעבוד מתי שאתה תרצה. אז כאילו, אתה צריך שני דברים שהם יעבדו בצורה אמינה ומאוד חזקה, אבל מצד שני גם שיהיה לך שליטה עליהם. ומשהו שהוא מאוד דומה לשתי מפתחות שמחמשות טיל לדוגמה, או מערכת עכשיו שאני, כמו מערכת של שיגור טילים, שיש לי שתי מפתחות שאני מסובב ביחד לאותו דבר. מהיום, הרבה מהאלוואדס שמתוכננים היום בהיידריקס, יש לך מפתח אחד שהוא בעצם תוכנתי, שמחברים את האלוואד למחשב, ומישהו בעצם לוחץ בתוכנה של הקלינישן על, אוקיי, אני עכשיו רוצה עכשיו שהמשאבה תפסיק, ובנוסף של זה אתה מחזיק ביד מפתח חומרה, ממש כאילו inhibit כמשהו פיזי, שאתה דוחף לדווייס, ובעצם ה-FPJ, החומרה עצמה בעצם, וה-MCU והמיקרובקר, מקבלים משתי נקודות שונות, הוראה בעצם להפסיק את המשאבה. וזה יחסית משהו שהוא, אם בכל איזשהו כשל כלשהו, זה כמעט בלתי אפשרי להגיע לכזה מצב. זה קצת נוגד במרכאות את כל הפרדיגמה של אנחנו בונים דברים שלא יהיה להם סינגל פוינט פייליר, שרוב התקנים שאתה בונה זה תקנים שאמורים לעמוד בנקודת כשל אחת. אם יש להם בעצם יותר מנקודת כשל אחת, אז אתה לא משהו שאתה אמור לתמוך בזה, כי זה, אתה יודע, אירוע שאין לך שליטה עליו, פורס מז'ור. אז להכניס כזה מפתח משתי צדדים ולסובב כמו חימוש של טיל. זה אחלה דבר. עוד משהו מעניין זה סוללות. בדוגמה שנתנו שהבקרים האלה של האלוואד, הם עכשיו מחוברים שתי סוללות, בדיוק בגלל מה שהזכרנו של redundancy, שהבן אדם יוכל לעשות hot swap, החלפה חמה, אני עכשיו הולך עם סוללה, היא הולכת להיגמר, אני מנתק אותה, יש סוללה אחת שמחוברת, הבקר קופץ לעבוד על הסוללה השנייה, ואז אני שם סוללה טריה, כאילו fresh battery בשני. עכשיו, כל האופציה הזאת, האופרציה הזאת של להחליף סוללה, זה משהו שהוא נורא והיום, כל עוד הכל בסדר, אין בעיה, אבל שפתאום בן אדם נופל, או שהוא פתאום הלך עם ההתקן הזה, עם התיק, ונתפס לו הידית, כמו שקורה לנו עם האוזניות של הטלפון, ומתנתק הכל, הבקר עצמו מתחיל לצפצף כמו משוגע, כמו איזה גלי ישן על סטרואידים, אשתו של הבן אדם בתקווה שהיא בבית רצה אליו, רואה אותו על הרצפה, כולו קצת אולי מפרפר, כנראה ללא הכרה, יש קצת דם מסביב, יש הכל רעש וצלצולים ובהיסטריה, והבן זוג שלה על הרצפה. ואתה צריך לבנות מכשיר שכאילו הוא יהיה בתפקוד שלו כמו מחסנית של M16. אתה צריך משהו שאתה צריך להחליף אותו מאוד מהר, אבל אתה לא רוצה שהוא אף פעם ייפול לך, פתאום שהמחסנית ייפול. ומקונספט של לעבוד על הולסטרס, לשים את בעצם בטריות כאילו בצד בכל מיני כיסים עם חוטים, אתה עובר לחשיבה שהיא כזה כמו רובה. אוקיי, יש לי קליפ, יש לי מחסנית, קארטריג', מגזין, טק, דוחף את זה, ועם כפתור, כאילו אני משחרר, וככה מחליף סוללה. זה קונספט שהוא יחסית חדש בדבר הזה, שבא יותר מעולם של אירוספייס או צבאים, תקרא לזה.
אלה רעיונות שלך, שאתה הבאת מעולם האירוספייס, או מהציוד צבאי במקרה השני?
מודה באשמה.
ומשמשים עכשיו לסוללות. הסתכלתי על תמונות של אותה מערכת. הסוללות זה שני המשקולות שתלויות מתחת לבית צ'כי, נכון?
בגרסה הישנה.
ובגרסאות החדשות?
זה הולך יותר לכיוון של קליפ מגזים. תלוי בהתקן, תלוי בגודל של הסוללה שאפשר. צחקנו על זה תמיד, כאילו, פה באוסטרליה, על זה שהרבה חברות אמריקאיות עושות את זה, והרבה מהלקוחות האמריקאים, לצערנו, הם בטקסס, יש שם המון בעיה של השמנה ומחלות לב וכאלה, הם רגילים שיש להם מתחת לבית השכי את ההולסטרס, יש להם אקדחים, בטריות, משהו, זה, שולפים, קורה משהו, לא יודע, אולי זה יעבוד.
שלא יהיה לך אחד שתיגמר לו הבטריה, והוא ינסה להכניס לשם מחסני.
או שהוא ינסה לראות במישהו עם הבטריה, לך תדע.
יגיע פורץ לשטח וינסה לגרש אותו באמצעות סוללה של קוצב לב, של משאבת לב. באיזה מקומות אתה מרגיש שהניסיון הייחודי שאתה מביא כישראלי אפילו, וכמהנדס מתעשייה ביטחונית, שם אותך ביתרון על חבר'ה שהגיעו מרקע יותר שגרתי?
לא חושב שזה שאתה ישראלי או לא ישראלי, יש איזשהו יתרון. דברים שעשית וקיבלת בהם ניסיון בעבר, בהם יש לזה יתרון. באופן כללי, העולם של האירוספייס הוא מתקדם בצורה, הוא הרבה יותר מתקדם מעולם של הרפואה, בכמה עשרות שנים, אם זה בגלל מרוץ החלל, ואחרי זה בגלל כל התעשייה האזרחית וכו'. אפשר ממש לראות שהעולם של העולם הרפואי רק בחמש, עשר, אולי אפילו 15 שנה האחרונות, מתחיל להגיע לאיפה שהעולם האזרחי של התעופה היה לפני 20 שנה, מבחינת הרלייביליות של דברים, האמינות, איך שמתייחסים לכשלים, איך שמתייחסים ללוגינג, לבלק בוקס, לקופסה שחורה שעושה את הכל ואחרי זה מנתחים אותם וכולי. שאני, לפני שהתחלתי להתעסק במוצרים רפואיים בשנים האחרונות, זה כל מה שעשיתי. ואתה פתאום מגיע לתעשייה שאין איזה. אז אתה אומר כאילו, לדוגמה לחבר'ה צריכה, רגע, בוא, למה לנו פה לוגינג של קופסה שחורה? למה אנחנו לא רוצים להקליט דברים? כאילו, ואז אומרים, רגע, למה צריך את זה? ואז אתה אומר, כי אם הבן אדם מתרסק, אם המכשיר מתרסק, אז אתה פתאום עושה, מכניס איזושהי מערכת, שהיא לדוגמה מקליטה בשתי לופים, לופ אחד נגיד מקליטה ברזולוציה נמוכה לאורך חודש, וכל פעם דורסת עצמו, סיקליק לופים, לופ ציקלי, ועוד לופ של, לא יודע מה, דקה במהירות מאוד מאוד גבוהה, כי ברגע שיש לך איזשהו adverse event, איזשהו אסון, אז מבחינת התוכנה עצמה, כאילו אתה תקליט כמה שיותר נתונים, כמה שיותר מידע, עד שפאק היא יתרסק המטוס, או שנגמר לך הסטרים של המידע מהאלווד. אז לדוגמה, הטכניקה של קופסת שחורה כזו, זה משהו שנכנס לצורך העניין לא מזמן לכל העניין של הרפואי. וזה מאוד כיף לראות שה-FDA, לצורך העניין האמריקאי, וה-TGA זה המקביל ל-FDA באוסטרליה, מאוד מתחילים לעשות את זה. מאוד מתחילים בעצם להקפיד על הדברים האלה. ומשהו שהוא מאוד יפה ומשותף לשני עולמות האלה, זה שכל ההנחיות האלה, אם זה התקן התוכנה של הרפואי, 62304, או ה-DO 178 של העולם האירוספייס, הם בעצם לא אומרים לך איך לעשות, אומרים לך מה לעשות, ואתה צריך להוכיח למה הדיזיין שלך הוא בעצם safe enough ומקיים את זה. וזה משהו שהוא מקביל לכולם, וזה ידע שזולג מהאירוספייס ומהדיפנס לתוך המכשור הרפואי, ומציל חיים, פשוטו כמשמעו ממש ככה. עוד טריק לדוגמה, שיצא לי ממש כמה פעמים שלקחתי אותו מהעולם של האירוספייס, לעולם של המכשור הרפואי, זה כתיבה בזיכרון, במקומות לא רציפים, בכמה מקומות. לצורך העניין, אם עכשיו מטוס נמצא בגובה של מעל 30 אלף רגל, או שאפילו בן אדם עם אלווד טס במטוס, או בעצם חשוף לקרינה קוסמית בשני המקרים, אז במחשבים של מטוסים, אם פוגע לך קרן קוסמית לצורך העניין ברם שלך בזיכרון, עלול לקרות לך משהו שקוראים לו ביט פליפ. אתה בעצם עלול להשחית את הזיכרון שלך, ואז אתה תוקע את התוכנה או מקבל איזושהי התנהגות בלתי צפויה.
סליחה, מה זה קרינה קוסמית?
קרינה קוסמית בעצם זה קרינה שמגיעה מהחלל, כמו קרינת גמא, קרינת רנטגן, משהו כזה, וברגע שקרן כזאת, שזה בעצם פוטונים שעוברים לך דרך כל דבר, דרך המטוס, דרך האוויוניקה שלו, דרך האנשים, הם עלולים לגרום למצב שקורא לך ביט פליפ, שהרי הזיכרון שלנו מסודר בצורה בינארית 0 או 1, ואתה פשוט הופך את אחד הביטים שם. ואז הערך שיש לך בזיכרון, הוא כבר לא אותו דבר כמו שהיה. לצורך העניין, אם האלווד שלך, ה-upper limit שלו היה 150 BPM, 150 קצב פעימות לב לשנייה, פתאום עכשיו זה הפך להיות לך, לא יודע מה, 250. וזה אסור שיקרה כזה דבר.
איך זה שטיסות במטוס אז לא דופקות לי את הארדיסק של המחשב?
אחד, יכול להיות שיש לך, סביר להניח שסי-ארסי מציל את זה, סביר להניח, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא משהו שקורה כל הזמן, אבל זה קורה. אז מה שאתה עושה, זה בעצם כותב לך את הערכים בזיכרון שלוש פעמים, ובמקומות שהם לצורך העניין פיזית בזיכרון, אם אתה יכול ממש על צ'יפים שונים, או על מרחבי זיכרון שונים, שהם רחוקים אחד מהשני. ואז בעצם אתה מסתכל על שלוש מקומות בזיכרון, אני אומר בכוונה שלוש ולא שתיים, כי אם יש לך שתיים, אתה לא יודע מי מהם הנכון, ואז אתה אומר, אוקיי, מגניב, אני עכשיו יודע שבשתיים האלה יש לי ערך אחד, ובאחד הזה יש לי ערך אחר, יכול להיות שקרה לי ביט פליפ, יכול להיות שיש לי איזו תקלה אחרת, גש בבקשה עם ההתקן לבית חולים, או שהמטוס מגיע לתחזוקה, בוא נראה מה קרה שם. וזה מערכת שכאילו, טריק שלקחתי מתוך העניין מהאירוספייס דיפנס לתוך מדיקל דווייס ומיושם היום.
מגניב. ככה עושים את זה במטוסים כדי לוודא שהדאטה שלך לא נפגם בגלל קרניים קוסמיות?
לא, לא רק בשלוש מקומות, ביותר מקומות על כמה מחשבים ומקומות שונים גם במטוס. כמה שיותר יותר טוב. אני מפחד בטיסות אגב קצת. רק
כן,
בגלל הדברים
האלה. כן, אני
יכול
להבין אותך, אני יכול להבין אותך. אני חושב שעדיף לא להכיר את הפרטים, כדי שלא תזהה את הסימנים של משהו שלא מתוחזק טוב.
תגיד את זה לעצמך בטיסה מאוסטרליה לישראל, רק 27 שעות טיסה, 28.
אז עכשיו יש לנו את הכותרת של הפודקאסט, למה מהנדסי מכשור רפואי מפחדים בטיסות? אגב, מה החברה עושה חוץ ממכשור רפואי?
אירוספייס, מכשור לפעמים למטוסים, דיפנס, מוצרים של, כאילו, מוצרים צבאיים, ריילווי, מוצרים כאילו של אוטומוטיב, נגיד לרכבות, מערכות של סיגנלים, כאילו איתות, נגיד מסילות, ששתי רכבות לא התנגשו אחת בשנייה, מערכות של מיינינג, פרויקט האחרון שעבדתי עליו בהיידריקס היה Collision Avoidance System, מערכות מניעת התנגשות במכרות, יש לך היום המון ציוד אוטונומי ואוטומטי, ממש מסעיות כאילו כמעט של 400 טון, שיש בהם נהג אחד שצריך להסתדר עם זה, כל דבר שהוא safety mission critical.
מדהים, מדהים. מעיין דרמר, safety critical devices engineer, מהנדס אביוניקה שעובד היום בחברת היידריקס, חברת הנדסה אוסטרלית, שמשדר אלינו מדירתו במלבורן. תודה רבה.
תודה רבה לך.
נפגש בפרק הבא.
נפגש.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.